בסוף פרק למדהי בעמוד קוף סמך בנצח ישראל, ואתמול היינו בעניין הצרעת, כי מצאנו שחכמים רבה אמר שבעצם הדור של לקראת ביאת המשיח הוא דומה לאותו מצורע שכולו הפך לבן ואז טהור הוא. והמהר"ל מסביר את הפלא הזה, שדווקא כשהאיש הזה כולו מצורע, אז דווקא הוא טהור. לעומת זה, אם יש צרעת במקצת גופו, דווקא מקצת גופו, אז הוא טמא. שלכאורה היה נראה הפוך, נראה שמצבו חמור יותר, זה שכולו לבן. אז הסביר המהר"ל שלא, יש פה עניין מאוד גדול. העניין הוא כאשר ההפסד הוויה, כי כל הוויה יוקדם לה העדר, ומפני כי יוקדם אל ההוויה העדר, לכך העדר זה הוא בשביל ההוויה. כלומר, אם אנחנו רואים שהאדם הזה כולו מצורע, זה אומר שכבר הגיע ההפסד בכולו, וכבר הוא מוכן אל התארה, הוא מוכן אל ההוויה החדשה. כל עוד הוא רק תמה מצורע באופן חלקי, אז עוד הפסד צפוי לו לאדם הזה. כמו שבאמת התורה מתארת שלבים במצורע, ששמים אותו בהסגר, שבוע אחד ושבוע שני, וכל פעם הכהן בא לראות אם הצרת מתפשטת יותר, או שאדם חזר בינתיים בתשובה, אבל כל עוד רק מקצתו מנוגה, אז זה אומר שאולי יש עוד אפשרות של הפסד נוסף, לכן הוא עדיין לא הגיע למדרגת הביטול הגמור. אבל כשהוא כולו לבן, אז כבר יש פה מצב של ביטול, ביטול כל המציאות, כל המציאות הקודמת, שגרמה לאדם הזה לחטוא. ואז מה עכשיו נשאר? הרי יותר מאשר להיות כולו מצורע, אין יותר מזה. הוא כאילו כבר בטל ועבר וחלף מן העולם. שהרי הוא כולו טמא, כולו מצורע, ואז הוא טהור, אז הוא כבר לקראת ההוויה החדשה, הוא כבר הולך מתוך זה, הוא כבר מבין מה נשאר לו לעשות, אלא באמת לתקן את עצמו, אחרת הוא יישאר בחוץ לעולם. כן?
איך זה מסתדר עם הלשון של המהר"ל? זאת אומרת, המשפט הזה
מסובך. איזה משפט?
כאשר הפסד ההוויה, כל
הוויה
יוקדם
להיעדר,
ומפני כי
יוקדם
להוויה
להיעדר,
לכן
היעדר
זה הוא בשביל
ההוויה. אז המהר"ל מסביר פה עיקרון. כאשר ההפסד הוויה. איך יכול להיות דבר כזה הפסד שהוא הוויה? זה מה שקשה. ככה צריך לקרוא. כי כאשר ההפסד הוויה. פילי פלאים. יש שם איפה שמענו שהפסד זה הוויה. עכשיו הוא מסביר. כי כל הוויה יוקדם לה העדר, ומפני כי יוקדם אל ההוויה העדר, לכך העדר זה הוא בשביל ההוויה. כלומר, כשיש לך העדר שהוא כולו העדר, אז אתה מבין שמה הוא עושה בעצם העדר הזה? הוא מכין הוויה. יש עדר שהוא קלקול, הוא ביטול של חלק, אבל באותו רגע שהעדר הזה הוא כולל את כל ההוויה הקודמת, אז כל ההוויה הקודמת התבטלה. אז מה עכשיו יישאר? כלום בעולם? לא, ודאי שלא. אין דבר כזה. זה כמו שאתה זורע גרעין באדמה. כידוע, מה קורה לגרעין שאתה זורע אותו באדמה, והוא שם שוכן בבטן האדמה? הוא לאט לאט מתפרק. ומתי משהו מתחיל לצמוח ממנו? אחרי שהוא מגיע להתפרקות מלאה. כל עוד הוא רק נפתח, הוא עדיין בתהליך של ריקבון. בתהליך הזה של הריקבון אין עדיין הוויה. אבל באותו רגע שהוא כולו התפרק, הוא הפך להיות בעצם כולו חלק מן הסביבה. מפה מתחיל משהו חדש לצמוח ממנו, ואז לאט לאט אתה תראה מבצבץ ובעצמה חדש. זה מה שהוא מסביר. שיש דבר כזה, הפסד שהוא הוויה. למה? כי הוא הכנה להוויה. והכנה להוויה זה חלק מן ההוויה. כן? באמת זה סוד הגרעין. אתם יודעים שדווקא ההתפרקות של הגרעין, זה, רק זה מאפשר צמיחה. למה? כי הגרעין הזה, הוא היה גרעין אחד. אבל איך מזה פתאום תצא חיטה רבה? כי הגרעין הזה, בזה שהוא מתפרק, אז הוא עכשיו הופך להיות חלק מן האדמה. ועכשיו האדמה היא מחיה כל חלקיק וחלקיק, והוא דווקא עכשיו צובר המון כוח. הגרעין הזה שהוא היה רק אחד, עכשיו הוא הופך להיות מלא כוח מכל מה שהוא סופג, מהסביבה שהוא מתמזג בה. הוא עכשיו מתמזג בסביבתו. אז הוא מקבל עכשיו מכל סביבתו, בזה שהוא מתפרק דווקא, כל עוד הוא שלם, אז הוא עומד לעצמו. אבל באותו רגע שהוא מתפרק, הוא עכשיו יונק, הוא עכשיו כאילו בטל למקום, והוא מקבל מן המקום המון כוח, וזה נותן לכל חלקיק וחלקיק של הגרעין, להיות מלא עון, מלא עוצמה, מכל החומרים שהוא יונק מן האדמה. אז זאת אומרת, אתה רואה פה, תגיד, מה קרה? תראה מה שקרה פה, מה קרה? גרעין? ועכשיו כולו התפרק, מסכן. אז, בדיוק, כשהוא כולו מתפרק, משם שיבולים, משם חיטה, משם המון גרעינים. זרת גרעין אחד, תקבל עכשיו הסחות אם לא מאות גרעינים. זה הפלא, כן. כן.
תגיד אני כל כך למטה, כל כך אין איפה לחזור. נמשיך אותו כיוון. שקעתי כבר חצי גוף, מה נשאר לי?
לא, חצי גוף. נו, אז מה אתה שואל?
אני אומר, אדם
ש... שזה עלול להביא את אדם לחטוא עוד יותר?
כן,
נו, זה באמת מה שקורה לכל אדם שחוטא. מה שאתה עכשיו מסביר זה בדיוק מה ש... זה בדיוק מה שקורה לאדם חוטא. אווירה גוררת אווירה. כל אדם שחוטא, בדרך כלל, כן, אני לא... יש איזשהו שלב שפתאום האדם תופס את עצמו. אבל אדם שחוטא, הוא לא מסתפק בחטא הזה. הוא ממשיך. הוא מנצל את הכוחות שעומדים לרשותו כדי לחטוא עוד יותר. עד שהוא מגיע לאיזשהו גבול שנשמתו צועקת אליו ואומרת לו, זהו, אין. זה אם אתה עושה עוד צעד אחד, אתה מת. מת או מוסרית, או נפשית, או רוחנית, או אפילו גופנית. עוד צעד אחד אתה מת. ואז האדם מבין שהוא רוצה לחיות בעצם, שהוא לא יכול לנצל את כוחות החיים שלו כדי להרוג את עצמו. וזה בדיוק העניין, זה ודאי נכון מה שאתה אומר. אדם שחצי חוטא, רוצה להיות חוטא לגמרי. זה בדיוק ככה עובד. תשב ונוש עד דקה, ותאמר שובו בני אדם עד דרדוחה של נפש. זה לא, אם אדם שהיה מתחיל לחטוא היה מפסיק, אז המצב היה טוב. זה לא עובד בצורה כזאת. לצערנו הרב אנחנו רואים, כן, אדם מתחיל לחטוא, מתחיל להתקלקל, הוא לא מפסיק כל כך מהר, הוא מנסה עוד, הוא בודק את הגבולות, הוא הולך עד הסוף, הוא אומר לא, אז מה, בוא נראה. זה נכון. ואז באמת, כשהוא כבר מגיע לגבול של יכולת הספיגה הנפשית שלו, אז הוא פתאום קופץ קדימה למעלה. כי הוא מבין שנו מה נשאר עכשיו, התאום פעור לפניו. זה או שהוא ממשיך לחיות, או שהוא מחליט לוותר על החיים. כלל הדבר, בואו, עכשיו אנחנו הגענו לפה. אנחנו בשורות האחרונות, נדמה לי שאנחנו כ-8 שורות מן הסוף. כלל הדבר, כאשר יש כאן הפסד להוויה, יש כאן תומה, כלומר, כל עוד האדם, אנחנו בסוף, בקופסה מח, סוף עמוד הימנית, כאשר יש עוד אפשרות, זה מה שהמהר"ל מסביר, כאשר יש עוד אפשרות של הפסד להוויה, אז עדיין יש כאן תומה. אם אדם לא מצורע לגמרי, יש עוד אפשרות של הפסד להווייתו. זה בדיוק מה שמביא את תומתו. רק אם ההפסד הוא בשביל הוויה, כלומר אם ההפסד הוא כזה גמור, שמה שנשאר אחרי ההפסד זה באמת ההוויה החדשה, כי הצורה הקודמת כבר התבטלה, רק אם ההפסד הוא בשביל הוויה אחרת, שכל הוויה יוקדם לה העדר, אין זה נקרא הפסד, רק הוא הוויה. זה הפלא. זאת אומרת, יש מצר משותף בין ההפסד הגמור להוויה החדשה. יש גבול משותף. כן? מה רצית?
כן? זה בעצם התומה.
זה התומה. התומה זה הרע שעוד יכול להתגלות. הבנת בדיוק.
כן, מה שהוא אומר שחייבים ליפול עד הסוף,
כן?
ואז לעלות למעלה.
לא, זה לא חייבים ליפול עד הסוף. זה אין חוק כזה שחייבים ליפול עד הסוף. אבל הרע הפוטנציאלי שעדיין יכול להתגלות, זה התומה. אז עכשיו, אם האדם הגיע עד הסוף, אז אין דבר כזה הפסד גמור, בלי הוויה חדשה. למה? כי למשל, אדם לא יכול להפסיד את נשמתו עד הסוף. אי אפשר. נשמה זה חלק אלוקה ממעל. אז אם אדם הפסיד את כל כוחות נפשו, כל כוחות גופו, כן? נגמר הסיפור. אז מה הוא יכול להיות? או שנשמתו תשתחרר מהמציאות הזאת, הקלוקלת שבה הוא חי, או שמשם הוא כבר עולה לקראת הוויה חדשה, בעל תשובה, שקונה מציאות חדשה. עכשיו, באמת התומה זה הרע שעוד יכול להתגלות. כן? זאת אומרת, משל למה הדבר דומה? אדם שהוא מקצת חולה. הרופא אומר צריך לטפל בזה מהר. למה? כי תדע לך שאם לא נטפל במחלה הזאת, זה יגרור מחלה יותר קשה. זה יכול להביא למחלה יותר קשה. אז הסכנה זה באמת המחלה היותר קשה. זה אתה עכשיו דואג למחלה הזאת, אבל המחלה שיש לך עכשיו, היא הורידה ממך את כל המערכת החיסונית. עכשיו אתה חשוף לדברים הרבה יותר חמורים. אז לזה אנחנו צריכים לדאוג. זאת אומרת, אותו מצורע שהוא רק מצורע באופן חלקי, תומתו היא במה שיכול עוד להתקלקל.
זה בעצם, הכהן הגדול זה בעצם איזה רופא כזה?
כן.
שמוציא את
ה... בוודאי, בוודאי. נכון, זה התפקיד של הכהן. התפקיד של הכהן זה בדיוק זה. לכן הריפוי של המצורע זה דרך הכהן. כי הכהן בא לטפל בדיוק בזה. הכהן הוא... ההפך מתומת מיטה. אסור לכהן להתאמה. כהן גדול אסור לו להתאמה לכל מת, אפילו לא לשיבת הקרובים. למה? הוא צריך לסמן את מציאות החיים האבסולוטית. הטוב הגמור, הקדושה. אין בכלל מיטה. אז המצורע הוא נפגש עם הכהן, וזה נותן לו להבין איפה הוא נמצא ביחס לחיים. למה רק לכהן יש את הסמכות להודיע לאדם אם הוא מצורע, אם הוא טמא, אם הוא טהור? רק לכהן. ואם אפילו אם הכהן לא יודע את הדינים, החכם שיודע, יודיע לכהן והכהן יגיד. כי בעצם זה בדיוק הבעיה. צריך תמיד לאדם קנה מידה. האדם צריך לקבל קנה מידה. איך אדם שם לב שהוא מקולקל? ביחס לאדם מתוקן. יכול להיות שאדם מקולקל, אין לו אפילו נורמה, מה באמת נקרא אדם מתוקן. אין לו נורמה כזאת. הוא חושב שהוא בסדר. אתה רואה המון אנשים שהם בכלל לא מרגישים. אתה תגיד להם, תוכיח אותם, תגיד, על מה אתה מדבר? אני לא רואה שום בעיה. מה הבעיה? מה, אתה משקר? אז מה? מה זאת אומרת? זה ככה, זה ככה החיים. עכשיו, הכהן זה הקנה מידה. קנה מידה של חיים. מה? כן, זה הקנה מידה של החיים, זה לא המראה. זה לא מחזיר, זה מחזיר לאדם את התמונה כפי שהיא צריכה להיות. נכון, נכון, נכון. כי מלאך השם צבאות הוא, זאת אומרת, שתפקיד הכהן זה לתת לאדם את הקנה מידה של האדם המתוקן, של חיים. אז כשאתה מקרב תומה לטהרה, אז התומה מרגישה את התומה. האדם התמה מרגיש את תומתו, למשל דוגמה. אתה אומר לאדם תמה, למקום הזה אתה לא יכול להיכנס. למה? כי אתה תמה. עד עכשיו הוא בכלל לא הרגיש מה זה להיות תמה. איך אדם ידע שהוא תמה? תגיד לו, אדוני, אתה תמה, לא מרגיש כלום. אתה תגיד לו, אדוני, אתה לא יכול להיכנס לבית המקדש. אסור לך להיכנס. כן? לא, אסור. אז הוא פתאום מבין מה זה להיות תמה. כל עוד אין לו את הקנה מידה הזה, הוא לא מבין. הוא, מבחינתו, אדם לא מרגיש, בהתחלה לפחות, הוא לא מרגיש באופן מוחשי מה זה תומה. אבל יש לו קנה מידה עכשיו, אומרים לו לזה, לך כאן אסור להיכנס. אותו דבר כהן. אתה בעצם החיים. אתה... אסור לך, ואתם מדביקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אסור לך להיכנס לבית הגברות. הוא מבין? זה מדרגה של כהונה. לכן המצורע צריך להיפגש עם הכהן. כי בלי להיפגש עם הכהן, יכול להיות שהוא אפילו לא שם לב למצבו. הוא אפילו לא נותן את דעתו על מה שחסר בו. אז אומרים לו, עכשיו יש בך תומה, ואתה צריך לצאת ממצב התומה. לא ייתנו לך עכשיו להיות, לא... פה ולא שם, ואתה צריך לצאת ממחנה ישראל. הכהן אמר שאסור לך להתקרב למחנה ישראל. אז אדם מבין, פתאום המרחק הזה נותן לו את הקנה מידה. עכשיו יכול להיות שאדם, עם כל זה, ממשיך להיות מקולקל. אז עדיין תומה יכולה להופיע בו. מתומה במקום אחד, הרמב״ם מסביר שכל עניין הצרת זה הדרגתי. בהתחלה זה מופיע על קירות ביתו. אחר כך זה מופיע על הכלים בבית, אחר כך זה מופיע על הבגדים, בסוף זה מגיע לגופו, ובגופו יש עוד מדרגות, במקצת גופו, כלומר לאט לאט לאט, יכול להיות שיש עוד הפסד, וכל עוד יש עוד הפסד, יש תומה במה שיכול להיות עוד נפסד, עד שבסוף כולו הפך לבן, כל מה שיכול להיפסד, נפסד. אדם במקום כזה, כבר הפסיד כל חלק שיכול היה עוד להתקלקל. אז מה נשאר עכשיו? לצאת מזה. אבל יש אדם שהוא מבין. באותו רגע שהוא מבין, והוא מבין שהוא התקלקל, מבחינתו אין עוד מה להפסיד, כי על היתר הוא לא מוכן. הוא לא רוצה שזה ייפסד. אז הוא הגיע לגבול של מה שיכול להיות נפסד. לכן הוא יכול עכשיו להתאר. כן. לא חייב להיות כהן גדול.
כהן. אז אני שואל, האם הכהן הוא מעל המציאות המתוקנת, או שהוא במציאות המתוקנת?
הכהן הוא סגולה של מציאות מתוקנת. זאת אומרת, כן, יכול להיות גם כהן שהוא לא מוציא לפועל את סגולתו, אבל הכהן קיבל באופן סגולי את הכוח להיות שייך לחיים. שייך לעולם המתוקן. לכן, זה טבעיות של חיים. החכם הוא יודע את הסימנים של הצרת, אבל יש דברים שאדם יודע, זה לא מספיק, הוא צריך לחיות. אתה יכול להסביר למישהו, בוא נלמד הלכות גמילות חסדים, בסדר? ואם אדם אף פעם לא פגש מהו אדם טוב שגומל חסדים, כל מה שאתה למדת זה עדיין לא זה. כי אתה צריך לפגוש את מציאות החיים. כשהמצורע פוגש את הכהן, את זה הוא פוגש. הוא פוגש משרת השם. הוא פוגש את אדם, אומרים לו, תשמע, האדם הזה, כן, הוא כהן, אתה רואה אותו? אסור לו להתאמה. ואתה מצורע. אולי אתה תמה בתומה הכי חמורה. הרי אדם תמה מת, ניקר דוגמה. מצורע, תומתו חמורה מאדם תמה מת. אדם תמה מת, הוא לא חייב לעזוב את מחנה ישראל. הוא יכול להישאר בתוך המחנה, הוא חי בתוך ביתו. מצורע, מגרשים אותו מחוץ למחנה. אז תשמע, הכהן הזה, שאסור לו להתאמה למת, הוא הולך להיפגש איתך. ויכול להיות שאתה תמיד תומה כזאת חמורה. הוא רואה פתאום את הקונטרסט, הוא רואה פתאום את הפער שיש. אתה רואה, הכהן הזה נכנס לבית המקדש. הוא מגיע למקום הכי קדוש. הוא משרת בקדושה. ואתה, אם הוא יגיד עליך שאתה מצורע, אתה תצטרך לשבת מחוץ למחנה. אם מדובר בעיר מוקפת חומה, אתה יושב מחוץ לחומות, סוגרים בלילה את השערים של העיר, ואתה בחוץ. אתה מבין את ההבדל? הוא הכי בפנים, ואתה הכי בחוץ. אז הוא מבין את המשמעות. הוא צריך לפגוש את זה באופן חווייתי. כשאדם רואה את הפער הזה באופן חווייתי, זה מעורר אותו להבין שהוא הגיע לגבול. אבל יכול להיות שהוא לא יבין, יכול להיות שהוא ימשיך לחטוא, אז הצרה תמשיך להתפשט בו, ועד שהוא יהפוך כולו לבן. כן. אני לא מכיר מצב שבאמת כזה. זאת אומרת, המצב הזה, התורה מביאה את המצורע למצב בכוונה. היא מובילה אותו, היא ממחישה לו באיזה מצב קיצוני הוא נמצא. אדם עוזב, צריך לעזוב את ביתו, את משפחתו, את אשתו, את ילדיו, את החברה, את העבודה. מי ישלים עם זה? אז הוא החליט למות, יכול להיות. אדם החליט למות, בעצם הוא מת. כשאתה מוציא אותו מכל זה, ואתה שם אותו מחוץ למחנה, לכל מי שמתקרב אליו, הוא צריך לצעוק, תמה תמה. אסור לדבר איתו, אסור להיות בחברתו. אז הוא החליט למות. יכול להיות. כן, נכון, זאת אומרת הוא מת. מי רוצה להיות חי מת? נכון, ודאי, ודאי. כל התהליך של טהרת המצורע, זה ודאי תחיית המתים. אתה רואה שזה תהליך אגב מאוד קשה. התהליך של טהרת המצורע, כמו שמתואר בתחילת פרשת מצורע, אתה רואה שזה ממש תהליך מאוד קשה של תחיית המתים, אינה חינמי. זה באמת, הוא לאט לאט צריך לקנות חזרה את מקומו בחברה. הוא צריך לקנות את זה בהרבה עמל. צריך להביא קורבנות, והוא צריך לטבול פעם ועוד פעם, ולהתגלח כולו. כאילו שאדם עכשיו נולד. הוא חייב לגלח את כל שיער גופו. אף שערה אחת לא צריכה להישאר. זאת אומרת, כתינוק שיוצא מבית אמו. הנה עובדה, בדיוק ככה. כאילו אדם בא לחיים מחדש. היית מת, עכשיו אתה כמו תינוק שיוצא מבית אמו. קום, הכל, הגבות, כלום, לא נשאר כלום. איך הוא נראה בכלל? תנסה לעלות על הדעת. איך נראה אדם כזה? כן. אתה אומר שיש היום מחלות שהן דומות לזה? אני אומר, תראה, קודם כל, באמת אין כמעט דבר כזה היום צרעת. אין כמעט.
יש מצוינים שזה
הצליחו, לא, לא, זה נגמר, אין כמעט, בארץ אין, לא. הם הצליחו להתגבר על המחלה כמחלה, אבל זה לא, זה לא על זה התורה מדברת. אתה לא הולך לרופא, אתה הולך לכהן. היום, כיוון שכל המושגים האלה של טומאה וטהרה, אבל אתה שואל אם יש... כן, לפעמים אתה רואה שהקדוש ברוך הוא גורם לאדם להיות מבודד מן החברה. זה לא במקרה שזה קורה, שלפעמים מצבים מסוימים, כן, יכול להיות גם מחלות, יכול להיות דברים אחרים. הקדוש ברוך הוא, הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, שאפילו מיתות בדין לא פסקו מן העולם. אין סנהדרין ומיתות בדין עדיין קיימות בעולם. איך יכול להיות? אל תדאג. הקדוש ברוך הוא יש לו את השיטות. איך הוא עדיין מקיים? מיתות בדין. אבל זה לא על ידי בדין, זה מן השמיים. אז הנה חינמי, יש בוודאי גם מצבים כאלה, דומים למצורע, שהקדוש ברוך הוא גורם לכך שהאדם יהיה לגמרי מבודד מן החברה. אני שמעתי עכשיו על אדם שחשוב, אפילו פעם היו מגדירים אותו אדם חשוב מאוד, שעזב את הארץ. הוא היה אדם דמות מאוד מרכזית, ועזב את הארץ. פתאום, טף. מה קרה? עזב את הארץ. הארץ כבר זהו. היא החליטה שהוא לא יהיה כאן. כן? לעומת מה שאומר הסבא של החידה, רבי אברהם אזולאי, שכל מי שחי בארץ ישראל, חייב להיות נקודה של צדקות בו. כי אחרת הארץ הייתה מקיאה אותו, ככה הוא אומרת. זה חובה. החטא הוא לא היה נשאר. ופתאום אתה רואה אדם כזה, שהאדם הזה היו מדברים עליו לא פעם ביום, יותר מזה, ופתאום, פף, ירד מן הארץ. למה? יש סיבות מספיק. אז ודאי שהקדוש ברוך הוא יש שיטות, יש כל מיני דברים, דרכים, שלפעמים הם, בני אדם לא אולי מתרגמים את זה ככה, אבל אדם ודאי צריך להתבונן בזה ולהבין את זה. למה זה קרה? למה זה התגלגל בצורה כזאת? שאדם לגמרי מבודד מהחברה, הוא היה בחברה ופתאום נעלם לאיזשהו מקום וכבר אין לו קשר עם אף אחד והוא איבד את מקומו בחברה ואת מעמדו ואף אחד לא מדבר איתו ואין לו כבר שום השפעה ושום תפקיד. מה קרה? מהיום למחר? אדם שהיה כזה משפיע ומדבר וכולם היו מכירים אותו ומדברים עליו וצריכים אותו ופונים עליו, מהיום למחר? כלום, אפס, נעלם. היו כלא היה. מה קרה? איך אתה מסביר את זה? סתם. אתה אומר, טוב, זה קורה. מה קורה? זה לא טבעי. זה לא מציאות אנושית רגילה. ההפך. החכמים, הצדיקים, ילכו מחיל אל חיל. חכם, מרגע לרגע, הוא מתגלה. האור שלו הולך ועולה. זה לא הולך ודועך. האור של של הצדיקים הולך ואור, זה לא נהיה הולך ודועך. נכון, אז מה זה אומר? זה אומר משהו, כן, ודאי שזה קיים. ויכול להיות שמתוך זה גם אדם מתעורר, ואולי הוא מתקן את עצמו. מן הסתם זה קורה. ודאי, קורה דבר כזה. אומר המהר"ל בהמשך, וכך, וכל זה, הלימוד הזה על המצורע, זה היה רק כדי להבין את מה שנאמר על הדור האחרון, לפני בואו של המשיח. על זה זה נאמר, כן? וכך גם כן, כאשר הדור כולו מקולקל ונפסד, כמו שחכמים אמרו שדור בואו של המשיח, דור שכולו חייב, כן? וכך גם כן, כאשר הדור כולו מקולקל ונפסד, אז אין הפסד זה יוצא מסדר המציאות. מה זאת אומרת? כן. זאת אומרת, זה סדר המציאות שלפני ההוויה החדשה, לפני דור שכבר הוא שלמות העולם, אז יהיה קודם כל הפסד גדול. ההפסד הזה הוא באמת חלק מן ההוויה החדשה. ולכן חכמים אמרו, דור שכולו חייב, דור שכולו זכאי. זאת אומרת, קודם כל כולו חייב, ומתוך זה כולו זכאי. בדיוק, כמו שנאמר למצורה. כך גם כן, כאשר הדוח כולו מקולקל ונפסד, אז אין הפסד זה יוצא מסדר המציאות, שכבר התבאר לך, כי ההתחדשות, התחדשות ההוויה, צריך שיהיה קודם העדר ההוויה הראשונה. לכן אם תבוא ותגיד לי שבאמת הדור שלפני בו המשיח הוא דור שכולו חייב, או, בדיוק מתאים. מסתדר מצוין. בדיוק ככה. זה באמת העדר שהוא לפני ההוויה, כלומר הוא חלק מן ההוויה. זה מה שהוא אמר קודם. כאשר ההפסד, הוויה. כי ההפסד הזה הוא הכנת ההוויה. זה יכול להיות גם אותו דור. זה לא חייב להיות דור שהוא קודם כל כולו חייב, נגמר הדור של כולו חייב, מתחיל להיות הדור של כולו זכאי. לא נכון. אם אתה לומד את זה מן המצורה, דווקא זה לא ככה. כי אותו מצורה, הוא הפך להיות כולו לבן, עכשיו הוא טהור. אותו מצורה. זה לא מדובר בדור אחר. דור שכולו, לכן, באמת עומק הדברים שבדברי רבותינו, שאמרו שדור שבן דוד בא, כולו חייב, או כולו חייב, או כולו זכאי, הם לא התכוונו לומר שבאמת דור בדור אחר. הם אמרו, או כולו חייב, שלב ראשון, העדר, אותו דור, אחרי שהוא מגיע להפסד גמור, על פי כל מה שרבותינו תיארו, הוא מתעורר, הוא קם על רגליו, והוא הופך להיות כולו זכאי. מה? לא, כשאומרים רובו ככולו, זה יכול להיות שאתה תמצא, הרי אם אתה אומר חוכמת סופרים תשרח, אז זה אומר שבאמת יש סופרים, אבל הדור דוחה את זה, מדברים על הדור בכללותו, על האווירה הכוללת בדור. כן, או כמו שלמדנו, שאני יודע, כתוב שנערים ילבינו פני זקנים. אחרי, יש נערים שלא מלבינים פני זקנים. נו, אז מה? אז תגיד, לא, אני בודק בכל הארץ שלא יהיה נער אחד שיכבד זקן. לא, זה לא ככה. אלא המציאות הכללת, האווירה, האווירה היא כזאת. זה האווירה הכוללת. כן. טוב, אז אם כן, אומר המהר"ל, שכבר יתבהר לך, כי התחדשות הוויה צריך שיהיה קודם מהיעדר הוויה ראשונה. והפסד זה הוא הוויה. הפסד זה הוא הוויה. והוא הסדר שראוי והכרחי להיות ההפסד, שהוא צריך אל ההוויה. ואנחנו כבר הסברנו את זה, שמצד האמת, זה לא בגלל שהיה הפסד, אז תבוא הוויה. אלא ההוויה החדשה, היא בעצם גורמת את ההפסד. כיוון שההוויה החדשה רוצה כבר להופיע בעולם, היא גורמת לביטול של הדבר הקודם, כי הוא לא היה שלם. זאת אומרת, בעצם, כי אולי אתה תגיד, אז אולי יהיה הפסד ובסוף לא תהיה הוויה. זה הפוך. אם לא הייתה הוויה שביקשה להופיע, גם לא היה הפסד של הדבר הקודם. העולם לא יישאר חלל ריק. אין דבר כזה. אלא בגלל שיש הוויה שמתוכננת, שמוכנה לצאת לפועל, שמוכנה להתגלות, אותה הוויה גורמת לכך שהצורה הקודמת הולכת ובטלה. ומעתה מביא ראיה מן הכתוב כראוי מאוד כאשר תבין. זאת אומרת, עכשיו שהסברתי לך את סוד המצורה, אתה מבין למה רבה לא מצא משל יותר טוב לדבר על דור המשיח מאשר עניין המצורה. כי זה ממש ראיה מן הכתוב. זה הדבר הפשוט ביותר, זה הדבר הברור ביותר. שכיוון שהמצורה כולו לבן, אז היה פה הפסד גמור של הווייתו, ואז הוא מוכן להוויה חדשה. כמו שאמרנו, תשב אנוש הדקה, כשאדם מגיע למדרגה האחרונה, שאגב היא שונה אצל כל אחד, מה זה המדרגה האחרונה. יש סיפור מפורסם מנזיר, רבי דוד הכהן, זכר צדיק לברכה, שפעם תמיד בא אליו ואמר לו, הוא ראה שפניו נפולות והוא מתייסר וכולו כולו ככה, למה נפלו פניך? אז הוא אמר, הרב, אני סובל, מה קרה? מה יש? יש לי בעיות חמורות, יצר הרע וכו'. אמר לו הנזיר, מה, מזה אתה סובל? גם אני. אמר לו, מה גם אתה? אומר, גם אני יצר הרע, מה? אומר, מה הרב? כולו מלאך. מה יצר רע? הוא אומר, כן, גם אני, כולנו ככה, כולנו סובלים אותו דבר. כולנו סובלים מיצר רע. אז אמר לו התלמיד, אז אם כן, מה ההבדל בינינו? אומר לו הנזיר, אני, אמנם לפעמים יש לי ירידות קשות מאוד, אני יורד עד לשולחן ערוך. זהו. זה ירידות לפעמים עד לשולחן ערוך. כן, אז צריך להיזהר לא ליפול מתחת לשולחן. זה עד לשולחן, זהו. זה הגבול האחרון. בדרך כלל חסידות, בדרך כלל התעלות עצומה. לפעמים, זהו, מינימום שולחן ערוך. לא יורדים מתחת לשולחן ערוך. אז זה הגבול של הנזיר. הגבול של הנזיר שכל סעיפי השולחן ערוך מתחילתו ועד סופו. זה הגבול האחרון של ירידתו. יש אחר שהוא לא מגליש שם את הגבול. הוא צריך להיות הרבה מתחת לשולחן הערוך כדי להרגיש את הגבול. אז זה יחסי לכל אחד ואחד מתי הוא נקרא כולו לבן. אצל הנזיר, כשהוא לא מרגיש מדרגת חסידות עליונה כמו שהוא היה רגיל, אז ארצו זה כבר ירידה. אבל באופן כללי זה הכיוון. שלפני ההוויה זה אחר כך יש התעלות עצומה.
כן,
טוב, בסדר. שבת שלום.